שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת קורח, פרשה מאוד עמוקה, מאוד חשובה, וכשמשה רבנו רוצה לברר את העניין הזאת של המחלוקת שחולקים על קורח, אז הוא אומר להם, תראו איתי יחד מקור א' במדבר ט' ז', זאת עשו ככו לכם מחתות קורח וכל עדתו. כלומר, הוא בוחר את נושא הקטורת. למה? למה לברר את עניין המחלוקת? עם הקטורת. מה העניין? ותנו בהן אש במחתות, ושימו עליהן כתורת לפני השם מחר. והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. רב לכם. מה זה הרב לכם בני לוי? אומר רשי. מה ראה לומר להם כך? למה דווקא בחר את נושא הקטורת, לבוא ולהגיד להם, יאללה, שכל אחד יביא מחתות, מחר אתם מקריבים קטורת, נראה במי השם בוחר. אז הוא אומר, מה ראה לומר להם כך? אמר להם, בדרכי הגויים יש נימוסים הרבה, כל מיני דתות, כל מיני חוקים, כומרים הרבה, ואין כולם מתקבצים בבית אחד. זה רשי בגאונות שלו, כן? כשאנחנו נראה את העומק בהמשך של כל מה שקרה כאן, אנחנו פתאום נבין מה רשי רוצה. כל כך מיוחד. הוא אומר, שמע, בדרכי הגויים יש נימוסים רבים, כל מיני דתות, כל מיני חוקים, כומרים הרבה, ואין כולם מתקבצים בבית אחד. אנו אין לנו אלא השם אחד. ארון אחד, תורה אחת, מזבח אחד, וכהן גדול אחד. ואתם, 250 איש, מבקשים כהונה גדולה. כאילו, גם ביניכם יש תחרות, לא? הרי כהן גדול יש רק אחד. אתם כולכם 250. אתם אפילו לא באתם ואמרתם שהוא יהיה כהן גדול. יש פה 250 איש שרוצים להיות כהנים גדולים. אף אני רוצה בכך. טוב, גם אני רוצה. אף אני רוצה בכך. כן, למה לא? גם אני רוצה, מה? היה לכם תשמיש חביב מכל. כלומר, העבודה הכי חביבה במקדש היא הקטורת החביבה מכל הקורבנות. וגם כאן אנחנו צריכים להבין למה היא חביבה מכל הקורבנות. מה מיוחד בה? וסם המוות נתון בתוכו. בתוך הקטורת יש סם המוות. מאוד מעניין. כלומר, זה העבודה הכי חביבה, וסם המוות מסתתר שם, כן? שבו נשרפו נדב ואביהו. כלומר, הוא רומז להם. לפיכך התרה בהם, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, מי שיבחר בו יצא חי, וכולכם עובדים. אומר להם, חברים, זה לא משחק פה. אתם משחקים באש, תרתי משמע. כן? אתם משחקים באש. אתם באים, אומרים לקדוש ברוך הוא, יופי, בחרת בארון, אני רוצה, למה הוא? הקדוש ברוך הוא בחר בארון. ויש פה עוד אמירה, אבל מאוד גדולה. הוא אומר, למה בחר את זה? אומר, כי אמר להם, תשמעו, אצל הגויים יש כל מיני, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה. אצלנו זה לא ככה. אצלנו יש השם אחד, ארון אחד, תורה אחת, מזבח אחד, כהן גדול אחד, הכל אחד. ואתם 250 איש מבקשים כהונה גדולה. עכשיו רב לכם בני לוי מפרש רשי, דבר גדול נטלתם בעצמכם, לחלוק על הקדוש ברוך הוא. רב לכם לחלוק על הקדוש ברוך הוא. עכשיו אפשר להגיד גם רב לכם מלשון גדול לכם, כאילו הגזמתם. אפשר להגיד גם רב לכם, יש פה ריבוי מאוד גדול. הרי גם אתם עצמכם, 250 דעות. רב לכם בני לוי, יש פה עשיתם ריבוי, במקום להיות איחוד, יש פה ריבוי. הרי ההבדל הגדול בין יעקב שאומר, יש לי קול, מכליל, לבין עשיו שאומר, יש לי רב. הוא מרבה, הוא מפריד. כן? בכל אופן לענייננו, אז אנחנו צריכים להבין מה העומק של העניין של לברר את העניין דווקא בקטורת. מה יש בקטורת? במדבר י' ז' במקור ב', אחרי שה-250 איש האלה, רחמנא ליצלן, נשרפים באש, אחרי הסיפור הזה, כתוב את מחתות החטאים האלה, הקדוש ברוך הוא מצווה, כן? שיקחו את מחתות החטאים האלה בנפשותם. שימו לב. החטאים האלה בנפשותם, כלומר, הם חטאו כלפי עצמם. החטאים האלה בנפשותם. ופה תשימו לב, אני כבר אומר, כשאדם רוצה את מה שלא שלו, הוא חוטא כלפי החלק שכן שלו. לא טוב מה שיש לך? למה אתה צריך להסתכל על מה שיש לו? ומה עם החלק שלך? זה מחלה נפשית ממש. אתם יודעים שהיום יש כאלה שמתאים בנות צעירות, כאילו אם הם יהיו שיריוניות, או שהם יהיו, היא סיימה סיירת מטכ"ל במסלול מותאם. כן? על מי אתם עובדים? את מי אתם מרמים? עם מי אתם עושים צחוק? יושבות איזה שתי שופטות שם בבגץ. זהו, הם הקדוש ברוך הוא. תגידו, יש לי שאלה אליכם. התפקידים הנשיים, הטבעיים, שבהם אתם גדולות מגברים, וגברים לא יכולים להגיע לקצה ציפורן שלכם. בתפקידים האלה, לא טוב. זה לא מכובד. לא מספיק מכובד להיות אימא ללדת, לא מספיק מכובד להיות אשת מקצוע, חכמה, בין אם זה בהייטק ובין אם זה מורה או מה שלא יהיה. לא מספיק מכובד להיות אישה של תורה שהולכת, עובדת, בית, אימא, ילדים, ועוד הולכת למדרשה ללמוד. לא מספיק מכובד. לא מספיק טוב. אם את לא גבר שיכול להרים פגז, אז בואי, אז את לא שווה. צריכה להיות גבר שמרים פגז. בלי זה את לא שווה. כלומר, זה לחטוא בנפשך, כי אתה חוטא כלפי עצמך. את שווה יותר, אם את כבר שואלת, לדעתי, בהשוואה בין גברים לנשים, נשים שוות יותר. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל התפקיד שלהם נעלה לאין ארוך משל גברים. הכישרונות שהם קיבלו, הכישורים, היכולות, העוצמות שלהם, אני לא יודע, לדעתי הקטנה, שמות הגברים בכיס הקטן. עכשיו מה? כל זה לא טוב, לא טוב. לא טוב. עכשיו נחזור לכאן, האנשים האלה באים, הם צריכים להיות כהנים גדולים. אז הוא אומר לו, מחטות החטאים, מחטות שהם הכתור עליהם כתורת, מחטות החטאים האלה בנפשותם. הם חטאו בנפש של עצמם, כן? מה לעשות איתם? ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח. ציפוי למזבח. הדביקו את כל המחטות האלה על המזבח. תחשבו על איזה סוג אומנות זאת, כן? וכי יקריבו לפני השם ויקדשו. מה ויקדשו? הם באו עם מחלוקת. הם באו עם דברים מאוד לא טובים, דיברו לא טוב, יצאו נגד השם. אתה אומר, יקריבו לפני השם ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. זה אני מבין, שיהיו לאות לבני ישראל, אבל ויקדשו? מה ויקדשו? וממשיכה התורה ואומרת, למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני השם. אומר רש"י שם, במדבר י"ז, שנעשו פושעים בנפשותם, שנחלקו על הקדוש ברוך הוא. ציפוי למזבח, למזבח הנחושת. מוזר קצת, לא? למה למזבח הנחושת? הרי הם הביאו קטורת, זה על מזבח הזהב. אז תעשה מהם ציפוי למזבח הזהב. למה למזבח הנחושת שבחוץ? ואולי מזבח הנחושת שבחוץ הוא חלקם. מזבח הזהב הוא חלקם של הכהנים, רק הם מקטירים קטורת. אבל מזבח הנחושת זה כל יהודי, מביא את הקורבנות שלו. אז מזבח הנחושת הוא המדרגה שאליה הם היו שייכים. אבל במקום להתחבר למדרגה של מזבח הנחושת, הם רצו את מזבח הזהב. יותר שווה. יש שווים יותר ושווים פחות, אתם מבינים? תפיסה עקומה ומעוותת. בכל אופן, שמעתי פעם הרב משה גן צליטה, אמר כל כך יפה, אמר תחשבו איך המזבח היה נראה, אחרי שהדביקו לו את כל המחטות, 250 מחטות, מודבקים על המזבח. אני חושב, האומנות הכי מטורפת בתקופה המודרנית שיש היום, לא משתווה למראה הזה. כן? אתה רואה את המזבח הנחושת? 250 מחטות מודבקות לו. כן? ידית מפה, ידית משם, מחטל, מחטל, זה. איזה צורה יש למזבח? אמר הרב גן צליטה, הרב משה גן צליטה, אמר כל כך יפה, אמר, תראו, מחלוקת. אחר כך ברוך השם בא שלום, אבל מה נשאר? נשאר צ'יקמוק, רציני ביותר מכל המחלוקת הזאת. מחבטות, מודבקות, מכל הכיוונים. כל כך יפה. אבל בכל אופן לענייננו, אנחנו לא מבינים מדוע כתוב על המחטות האלה כי יקריבו לפני השם ויקדשו. איזה ויקדשו? מה ויקדשו? מה אתה עושה מניצחוק? הם גרמו פה נזקים אדירים. הם נשרפו. אתה אומר לי, והקדשו, המחטות, והקדשו. כמעט הייתי אומר שזה בציניות, אבל זה לא. הקדוש ברוך הוא אומר, והקדשו. מה התקדש פה? הלאה. עכשיו, תראו, במדבר י' ז', בהמשך של הפרק, זה כמה מקורות עכשיו מאותו פרק, מקור ג' לפניכם, ויאמר משה לאהרון, קח את המחטה, חזרנו, כן? כן? אם שכחתם, עוד פעם המחטה. אנחנו עוד פעם עם הקטורת. קח את המחטה, אומר לאהרון, ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת. והולך מהרה אל העדה וחפר עליהם כי יצא הקצף מלפני השם בחיל הנגף. התחיל מגפה בעם ישראל. והיום ויקח אהרון וירוץ אל תוך הקהל, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. עצר את המגפה. עם מה? שוב, עם הקטורת. אותה קטורת שהייתה צריכה לברר את המחלוקת, ושהם חטאו בה בנפשותם, היא אותה קטורת שאחר כך עוצרת את המגפה. וגם זה צריך להבין, מה הסיפור. עכשיו אנחנו יודעים, כבר למדנו את זה בעבר, שבעצם את הסוד שהקטורת מצילה מן המוות, נתן לא אחר מאשר מלאך המוות, חמנה לצלן, הוא זה שגילה למשה רבנו את הסוד של הקטורת שמצילה מן המוות. מה למלאך המוות לבוא ולגלות למשה רבנו סודות? מה העניין בזה? אז לא רציתי להאריך, לא הבאתי את כל המקורות שנוגעים לדבר הזה, אבל גם זה נצטרך להבין. שהקטורת עוצרת את המוות, מה הסיפור פה? טוב, בהמשך הפרק, דבר אל בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל, וקח מאיתם מתה מתה לבעת אב מעת כל נשיאיהם. מה קרה? אנחנו עסוקים במחלוקת על הכהונה, לא? אז למה עכשיו מתה מכל אחד מהנשיאים? ואת שם אהרון תכתוב על מתה לוי, כי מתה אחד לראש בית אבותם. אבל לא הבנתי, הרי אתה בא לברר את המחלוקת בין אהרון לקורח ועדתו. כלומר, זה מחלוקת בתוך שבט לוי. אז מה יש לך להגיד שכל נשיא יביא מתה, ואהרון יביא מתה אחד בשם כל שבט לוי? הרי זה בדיוק הייתה המחלוקת, שבט לוי אל מול הכהנים. אז יש פה עוד נושאים ככה. והיא נחתם באוהל מועד, והיה איש אשר הבחר בו, מתהו יפרח. מעניין, עכשיו יש לנו שיטה חדשה, לא קטורת, אלא המתה יפרח, מה זה? צריך להבין, עוד קטורת עוד לא הבנו, עכשיו מנגנון שני, המתה יפרח, פתאום הוציא שקדים, פרחים, מה זה? עכשיו ברור לגמרי שפה באים לייצב את מעמד הלוויה, כלומר שהשבטים האחרים לא יחלקו על שבט לוי בכללותו, זה לא בין הכהנים לבין הלוויים. כלומר שהפרשה בעצם כאן ממשיכה, לא רק בין אהרון הכהן לקורח, בין אהרון ובניו לבין שאר שבט לוי, אלא פה הנושא של המתה זה בין שבט לוי לכל שאר השבטים. איך אומרים? הייתה תקופה של מחלוקת, אז גם את זה בררו. ופה המתה פרח, מה זה מתה פרח? אומר המלבים פירוש כל כך יפה, שזה סימן שמתה הוא שמציין את הנשיא עם שבטו, יתעורר בו רוח אלוהים ויוציא פרי קודש הילולים. מה הכוונה? אומר, תדע לך, הסימן למי שראוי להנהיג, זה מי שמסוגל לקחת מתה, שפעם היה עץ. הפך להיות מתה יבש דומם, מיובש לגמרי. מי צומח הוא הפך להיות דומם, כן? והוא יצליח להפוך אותו חזרה להיות צומח. הוא יצליח לקחת אנשים שכבר הדמימו מנועים אידיאולוגיים, והפכו להיות מתה, הם מנהיגים, אבל פריחה כבר אין. יש, אתה יודע, פריימריז, מרפקים, ועדה מסדרת, כן? מתה דומם. ולהצליח לגרום למתה הדומם הזה לפרוח מחדש, לחזור אל השורש שלו ולחזור לכוח הצמיחה שבתוכו. וזה איך שמציין את הנשיא שבתו, יתעורר בו רוח אלוהים ויוציא פרי קודש הילולים, יוציא פירות קודש חדשים שיש להלל עליהם. כן? אז זה סימן שבו השם בחר. כמה הסימן הזה יפה, כמה הוא יפה. וכאן עולה השאלה, את זה דווקא הבנו מאוד יפה. מה הסימן בקטורת? מה העניין בקטורת? מדוע דווקא קחו לכם מחתות? ישר משה אומר להם, אוקיי, בסדר, תביאו מחתות, קטורת. מחר אתם מקריבים קטורת. למה? מה העניין? טוב, אז פה אנחנו ניכנס עכשיו לדברים של מרן הרב קוק במאמרי הראייה, מקור ה' לפניכם. מאמר שנקרא גרגרים הגיוניים, עמוד 84. מצטט הרב גמרא בעירובין נון ג' דוד דגלה מסכת, כתיב שהוא גילה את המסכת, כתיב ביראיך יראוני וישמחו. שאול לעומתו דלא גלי מסכת, שהוא לא גילה את המסכת, ואנחנו צריכים להבין מה זה. כתיב בשאול ובכל אשר יפנה ירשיע. כלומר כשהוא היה מגיע, פה לא בסדר, מרשיע אותם, מכה אותם, כן הלאה. אז צריך להבין מה ההבדל. אומר הרב, הניצחון על המתנגדים, בייחוד בעניינים הרוחניים, מצטייר בשני פנים, שתי דרכים לנצח את המתנגדים. האחד, להראות את הצד הרע שיש באותו העניין שהוא רואה לנגד לו. מה שנקרא קמפיין שלילי. תבוא, תראה מה לא טוב, כן? ובהראות צד הרע, ישמע העם ויתו אחרי המדריך הטוב. אמנם, לכל דבר רע, יש איזה עניין טוב שמצידו הוא מושך את הלבבות אליו. הרי הם לא פריירים. למה כל כך הרבה אנשים נהו אחרי תנועת קפלן, שבאמת עשתה דברים איומים ונוראים? למה? היה שם, הייתה שם איזושהי נקודה. אולי נקודה של פחד מזה שהמדינה משתנית, והיא משתנית. אולי נקודה של פחד מזה שכל התרבות החילונית פושטת רגל, והיא פשטה רגל, אמת. אולי פחד מזה שכל הכוח התקשורתי והכוח של הדיפ סטייט הולך להיעלם, והוא נעלם, הוא הולך ונעלם. הם, מה שנקרא, מנסים ברגעים האחרונים להחזיק בקרנות המזבח, זה כבר לא יעזור להם. הקרב אבוד, וברוך השם שהוא אבוד, כי מדינת ישראל הולכת להתחבר לעצמה, לישראליות שלה, למסורת שלה. אבל היה שם נקודה, נקודה טובה, נקודת אור, זה לא סתם, בתוך כל הבלגן הזה. עכשיו, אומר הרב, נכון שכשהראית את הצד של הרע, אז ילכו אחריך, הראית מה לא טוב ואיך צריך לראות כן טוב. אבל אמנם לכל דבר רע יש איזה עניין טוב שמצידו הוא מושך את הלבבות אליו. על כן, אף על פי שיש צדק גדול בהוראת הצד הרע, יש צדק גדול לבוא ולהראות מה רע. מכל מקום, כל זמן שרק התכונות הרעות ישמיע, יפעל רק שהשומעים הישרים ירשיעו את המתקוממים. כן? כלומר, אתה תצליח למשוך אחריך את אלה שרוצים ללכת בדרך הישר. אבל המתקוממים עצמם, הם מכירים את הצד הטוב הקטן שיש בעניינם. ובשביל שהם רוצים באותו החלק הטוב, הם מנעצים ומרשיעים. על כן לא יהיה הניצחון על הרשעה ניצחון שלם, כיוון שהאויב עצמו מחזיק בדעתו, ומוצא את צדקו בגרעין הטוב שלו. וזה נובע, למה זה כך? מפני שלא גילה המעמיד על האמת את המסכת בשלמותה. מה הכוונה המסכת בשלמותה? בואו נראה את ההמשך ונבין. אבל, וזה דרך אגב מה שראינו עד כאן, זה הדרך של שאול. הוא מסתכל, רואה את הבעיות, מרשיע, אומר, אתם לא בסדר פה, לא בסדר שם. אבל באופן שני, מי שמגלה בדברים, מי שמגלה את כל ההשקפות הכלליות, הוא מגלה גם את הגרעין הטוב שיש בהרע המרובה. כלומר, עומדת מולנו תופעה רעה של תרבות אנשים חטאים, אז הרוב שם רע, אבל יש גם נקודה טוב מסתתרת שם, אחרת הם לא היו בכלל נמצאים. כן? אז הוא מגלה את כל המסכת, הוא מברר את סיבת החיבה שיש לה מחזיקים בדברים שהרע מרובה בהם, שהוא מפני איזה קורטוב של טוב הנגבל בו, שמעורבב בו. ועל כן הוא מראה לכל שצריך להציל את הגרעין הטוב בעוצם טובו, ולהישמר מכל הדברים הרעים והגורמים לו. כלומר, שימו לב, איך הוא עובד? הוא לא בא ואומר רק, שם הכל רע. לא. הוא בא ואומר, אני רואה את כל המסכת. אני בא בראייה כוללת. אני בא בראייה רחבה. ואני רואה את הטוב. אני מרשיע את הרע, אבל אני גם מזכה את הרע. איך? כי אני רואה את כל המסכת, אז אני רואה גם מהי נקודת האור שבגללה הרע המרובה הזה מצליח בכלל למשוך אחריו אנשים. כי על ידי הרע הוא לא ימשוך אנשים. מה שהוא מושך אנשים זה כי יש שם נקודה טוב. כיוון שאני רואה את המסכת גלויה, שלמה, בראייה כוללת, רחבה, אז אני יכול גם כן לדבר על נקודת הטוב שנמצאת במתנגדים, לשלוף אותה, להרים אותה ולהגיד, זה טוב, אבל כל מה שנלווה לזה לא טוב. ואז אנשים מסתכלים, כולל המתנגדים עצמם, ואומרים, וואלה, הוא שלף מאיתנו את הנקודה הטובה. ובאמת, כל השאר זה חתיכת קשקוש אחד גדול, הרבה רע. וזה יתקן גם את המתנגדים עצמם, שזה חסר לנו היום. אמר לי מישהו, כשאתה מסתכל היום על הפוליטיקה, זה קטטה המונית אחת גדולה. זה מה שזה. אגב, לא רק הפוליטיקה, גם כל מה שהיא סביבה, התקשורת. קטטה המונית אחת גדולה. מי שיודע יותר להתקוטט ולריב, הוא יותר בולט. כן? ובאמת, מה שעם ישראל צריך היום, זה דוד הגל עם מסכת. לבוא לגלות את כל המסכת, את הראייה הכוללת, שרואה גם את הטוב שבצד, שאוחז בדברים הלא טובים, אבל יש שם איזה נקודה, יש להם נקודה, אם לא הייתה להם נקודה טובה, הם לא היו קיימים בכלל. ולכן אומר דוד, לא היה רק מרשיע את הרע, קמפיין שלילי בלבד, אלא גם היה רואה את המסכת בשלמותה, והיה יודע לראות את נקודת הקדושה שמונחת שם זרוקה בתוך הטומאה. ממשיך הרב בתוך האטימות, אומר הרב, ועל כן הוא מראה לכל שצריך להציל את הגרעין הטוב בעצם טובו, ולהישמר מכל הדברים הרעים והגורמים לו. אז גם האויבים עצמם נמלאים כל טוב, וכיוון שהם משכילים יותר ממה שהשכילו לפני זה, זה נקרא שדוד משכיל. הוא בא ואומר לאנשים, חברים, אני אגיד לכם, זה לא שאתם באמת חושבים שיקרה כך, יקרה אחרת. אתם חוששים שימחקו אתכם. אתם חוששים שהמדינה בורחת לכם מבין האצבעות. אז קודם כל כן, הרוב קובע, דמוקרטיה. הרוב קובע, וזה אומר שהעידן שבו החילוניות שלטה פה בכיפה, תרתי משמע, נגמר, אמת. אבל אתם רוצים להבטיח שיהיה לכם חיים כאלה שלא יכפו עליכם כלום? בואו נסדר את זה. למה אתם צריכים את העיוות של בגץ ששולט פה בדיקטטורה כדי לשמור על עצמכם? בואו נעשה דברים שיגנו עליכם, שבאמת אדם יבוא לתורה רק מתוך רצון ולא מתוך כפייה. וזה, איך אומרים, כשאני רציתי להציע את זה אז, לפני איזה שנתיים, שלוש, כשהעסק רק התחיל, שלוש שנים כבר אני חושב, צערי לא היה מלדבר, בשום צד. בשום צד. בכל אופן, אז אומר פה הרב, וכיוון שהם משכילים יותר ממה שהשכילו לפני זה, אז משלימים הם, המתנגדים הגדולים, משלימים הם עם הצדיקים המחזיקים בהטוב המרובה הכללי. על כן, דוד דגל למסכת, כלומר שהוא גילה את כל המסכת, את כל העריה הרחבה הכוללת, כתיב ובאי דוד לכל דרכיו, משכיל, מה הכוונה? שמשכילים ומדריכים להועיל, להכיר את הטוב בעצם ולהישמר מכל רע, שיוכל להיות גם בחיפוש דרך טובה ועניינים טובים, הרי רע יכול להיות גם בצד הטוב גם, אתם יודעים, צריכים להיזהר מרע, צריך להשכיל, להשכיל זה ראייה רחבה, גדולה, עמוקה. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, תגיד לי, אתה אומר לי את כל הדבר הזה, הרי בסופו של דבר, קורח, בלעה אותו האדמה. אז איך אתה בא ואומר לי שפה הייתה עבודה של קטורת שהיא למעשה לוקחת את הנקודה של הניצוצות של הקדושה ומגלה אותם, כפי שתכף נסביר. הם נבלעו באדמה. אז צריך לדעת שלפעמים החיתוך אצל הצד המתנגד בין טוב לרע, לפעמים צריך לצאת עד הסוף נגד החלק הרע, ואז דווקא אז תסתכלו איתי יחד בסוף מקור ה' במדבר כפוו, ובני קורח לא מתו. ובני קורח לא מתו. החלק הטוב שכן היה שם יצא לאור והפך להיות פרקי תהילים נפלאים והרבה דברים גדולים שבני קורח עשו בהמשך, והגדול מכולם שמואל הנביא שיצא מזרעו של קורח. והקים שני מלכים בישראל, גם את שאול וגם את דוד. עכשיו בואו ננסה להסביר מה הסיפור של הקטורת. אז כמו שהתחלנו לומר, קטורת פירושה קשורת. היא קושרת את הכל ביחד. גלי מסכתה, גלי מסכת שדוד גילה את המסכת בשלמותה, זה בדיוק קטורת. קטורת היא קשורת, היא ראייה כוללת. היא ראייה שיודעת לראות בתוך הלבבות של מי? של החטאים האלה בנפשותם, יודעת לראות בתוך נפשותם שהייתה שם נקודת קדושה, כי הקריבום לפני השם והקדשו. מה הנקודה? לדוגמה, הייתה להם השתוקקות כל כך גדולה לעבוד את השם, להיות כהן גדול שעומד לפני השם ועושה את העבודה, עד שהרשיעו בנפשותם. והלכו נגד היהוד האמיתי שלהם, וחלקו על הקדוש ברוך הוא, אבל זה היה ממקום של השתוקקות אל הקודש, שהתאבטה, אז הייתה שם נקודה קדושה, נכון? והקדשו, זה בדיוק קטורת, זה בדיוק קטורת. עכשיו, הדביקו את זה על המזבח הנחושת, לא עזב, למה? כי באמת המקום שבו הם חטאו, המקום שלהם להקריב קורבנות, זה במזבח הנחושת. אז כאילו הם הקריבו קורבן לפני השם, רק עטוף בעטיפות נוראיות ואיומות, אז הם חטפו, אש שרפה אותם, אבל הנקודה הפנימית שלהם והקדשו, אז תחבר את זה למזבח. תחבר את זה, תדביק את זה על המזבח. וגם לאות לבני ישראל, מה עושה מחלוקת. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק עוד בסיפור הזה. למעשה, קורח, הוא מסתכל בצורה של קרחת. חלקים, חלקיות. אני, אהרון, לא מבט כולל, כולנו עם ישראל, וגם מה שאהרון הכהן עושה, זה גם שלי. זה הכהן הגדול שלנו, של עם ישראל. אני הלוי של עם ישראל. הם הישראלים של עם ישראל. זה המלך של עם ישראל, זה הנביא של עם ישראל, זה הכהן של עם ישראל, זה הכהן הגדול, זה הלוי, זה הישראל. ראייה כוללת. הוא לא יסתכל ככה. הוא יסתכל חלקי, מחלוקת, חלקי, חותך לחלקים. ממילא, ברגע שהוא יסתכל חלקי, אז הוא לא ידע לראות את הכל יחד. ומזה הוא בא למחלוקת, לחלוק על השם, וזה מה שרשי אומר. מה ראה לומר להם כך? למה הוא אמר להם, מקור א', אני מזכיר לכם, שורה שנייה, למה אמר להם משה, טוב, טוב, תביאו מחתות, מה העניין? למה כתורת? אמר להם, בדרכי הגויים, יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה. יש אל הים ואל ההרים. יש אל העננים ויש גם אלת האהבה. ויש גם כזה, ושם יש ריבוי. אצלנו, אצלנו אין, ואצלם אין כולם מתקבצים בבית אחד. אנו, אצלנו, אין לנו אלא השם אחד, ארון אחד, תורה אחת, מזבח אחד, כהן גדול אחד. אתם 250 איש, כולם פה רוצים להיות כהן גדול. אומר להם, חברים, בואו נבין את זה. בואו נבין את זה לעומק. אתם תביאו כתורת. אתם יודעים מה זה כתורת? היכולת להכליל ולראות את כל, לקשור את כל עם ישראל ביחד בקשר אחד. יש גם רשעים. מה עושה הכתורת? הולכת לחטאים האלה בנפשותם, ומוציאה את הנקודה הקדושה, והקריבום לפני השם והקדשו, כן? ועושה מהם ריקועי פחים, ציפוי למזבח. כלומר, רב לכם שאתם חולקים ריבוי, אתם עושים פה מחלוקות, רואים את עצמכם פירודיים, כל אחד לבד. אבל אני נמצא בריאה כוללת, הרחבה שמכלילה את הכל, זה כתורת. זה מה שחסר לכם. ולכן אתם תיבחנו בכתורת. הכתורת היא תוכיח אתכם. הכתורת שקושרת ומאחדת את הכל עם הכל, ואפילו מהתומה היא מוציאה את ניצוצי הקדושה, וגם אותם היא קושרת. הכתורת הזאת היא תוכיח אתכם. היא הקושרת, היא אשר תוכיח אתכם. ולכן גם כן היא מצילה מהמוות. למה? כי כל המוות הוא תוצאה של הפירודיות. של המחלוקת של חלקה, חלקו אדם וחווה על הקדוש ברוך הוא. זה כל הפירודיות, היא באה מהסיפור הזה, מחטא אדם הראשון. ומזה בא המוות. ולכן בעצם כשמשה רבנו אומר להם, אומרים לו המלאכים בשמיים, מה ילוד אישה, אתה רוצה לקבל את התורה? אמר להם, תגידו, אתם יש אצלכם רוצחים, גנבים, אתם יש אצלכם גויים שצריך להתמודד איתם, אתם מה? מה בדיוק? אז לנו ניתנה התורה. מה אמר להם בעצם? אמר להם, תראו, אנחנו נמצאים בעולם הפירודי, בעולם של התמודדויות, שיש בו הרבה דברים מאוד לא נעימים, ואנחנו צריכים לקשור ולייחד את כל זה בקישורת אחת גדולה של כתורת, שהיא החביבות הכי גדולה אל הקדוש ברוך הוא. אתם שייכים בעבודה הזאת. ולכן בא מלאך המוות וגם הוא גילה לו את הסוד של הכתורת. למה? כי היה מגיע לו. כי משה ענה להם במילה אחת, למה התורה מגיעה לנו ולא למלאכי השרת? כתורת. כי אנחנו קושרים את הכל, למרות כל הפירודים והמחלוקות, והחומריות והיצרים והתאוות, והצרות והמלחמות והאויבים, אנחנו מייחדים הכל, קושרים את הכל. אתם נמצאים בעבודה הזאת? לא. במלאך המוות ואמר לו, ניצחת. ניצחת את הקרב, זהו, קח את הסוד. כתורת גם מצילה מן המוות. כי בעצם המוות עצמו הוא חלקי. הוא לא הסתכלות נצחית, בהסתכלות הנצחית אין מוות, יעלה מן העולם בעזרת השם, השם יצילנו מכל רע. אז פה בעצם אהרון לוקח את הכתורת, רץ לחפר על העם, כי מה בעצם עושה הכתורת? הכתורת אומרת, גם אלה עכשיו, שמקטרים ומתלוננים נגד משה ואהרון, שבעצם נגד הקדוש ברוך הוא, גם הם רוצים טוב, הם לא רוצים רע, הם רוצים טוב, רק שנפלו, אבל יש שם נקודה טובה, ובזה עצמו, בעבודת הכתורת הזאת, מחפר אהרון על העם ועוצר את הנגף. הוא עומד בין החיים ובין המתים עם הכתורת, וזהו, וזה לא ממשיך. למה? כי הראייה הקושרת הזאת, שמכלילה את הכל ומצליחה לראות את נקודת הקדושה, גם בחטאים האלה בנפשותם, והקדשו. יש שם נקודה טהורה. עכשיו, דוד המלך הרי אמר לנו, מאיפה הגמרא לומד את דוד דגלי מסכת? מתהילים קופיות ת', תראו מקור ו', תהילים קופיות ת', יראיך, באות י', יראיך יראוני וישמחו, כי לדברך ייחלתי. ידעתי השם כי צדק משפטיך, ואמונה עינית אני. מה הכוונה? אומר, יראיך יראוני, תראו, יראה וראייה, כן? יראיך יראוני וישמחו, כי לדברך ייחלתי. מה הכוונה? שיראה השם, כשהם יראו את הצלחתי, הם ישמחו. למה? כי הם יגידו, תראו, הוא, הקדוש ברוך הוא, עינה אותו ממש. היה צריך לברוח משאול, וברח למואב, ומלך מואב הרג לו את כל המשפחה, רחמנא ליצלן, השם יצילנו. ועבר ייסורים נוראים, והוא דבק בהשם, וידע, קטורת, קטורת, קטורת. לקשור את הכל יחד, זה שיש התמודדויות, יש, לא עלינו, השם יצילנו. אבל בסופו של דבר, בראייה כוללת, הכל הולך אל התיקון הגדול. כי לדבריך ייחלתי, ייחלתי כל הדרך עם כל, כי ידעתי השם, כי צדק משפטיך, ואמונה היא ניתני. כל מה שאתה מעביר אותי, כל המסלול הקשה, היום והנורא, שאתה מעביר את דוד המלך, אומר דוד המלך, אני יודע שזה הכל אמונה. אני יודע שבסופו של דבר, אני עוד יראה את השמחה הגדולה של מלכות בית דוד, ואכן, אכן דוד המלך זוכה לדבר הזה, וזה בדיוק הראייה של הקטורת הקושרת, שרואה את הכלל, ורואה את עצמי, ואת כל מה שקורה איתי, בהסתכלות בראייה כוללת, ואז ממילא, אני לא מתחיל לחלוק, למה? כי מה אתה רוצה? הוא קשר מפה, אני עם, 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 עם טילה, הוא עם RPG, זה הפקל שלומג, הוא נגב, זה הזה, זה, ככה בונים מחלקה בצבא, לא? כל אחד והתפקיד שלו, כל אחד והייעוד שלו, ואף אחד לא מקנה בחברו, ולא מנסה לקחת את התפקיד של חברו, שזה רעה חולה, שבאה מהעולם הנוצרי. ולמה אני אומר את זה? תראו איתי יחד. מקור זין, גמרא בסוטה מם זין עמוד א', היא מתארת את רגע הנפילה של אותו משיח נוצרי. מה הוא עשה ברגע, הרי יהושע בן פרחיה נידע אותו, בגלל שהוא דיבר דברים לא ראויים. רצה לקרב אותו, הוא לא הבין אותו, חשב שהוא שוב דוחה אותו, ואז מה הוא עשה? אזל זקף לבנתה פלחה. זקף לבנה והשתחווה לה. מה זה לבנה? לבנה זה חלקיות. זה בדיוק כורחות. זה בדיוק זה. כמו שקורח הסתכל חלקי, ההוא, המשיח הנוצרי, העבודה הזרה שלו הייתה להסתכל באופן חלקי, פירודי. אני לא מסתכל על הבניין כולו, אני מסתכל על הלבנה. לבנה. חלק מתוך הבניין, ולא רואה את התמונה הכוללת. וזה הדבר הזה, זה, יש לזה עומק מאוד גדול, וצריך להבין אותו. אז בואו נראה איך זה מתחבר בדיוק. איך מתחברת הכורחות החלקית, עם הלבנה החלקית הזאת, אל כל הדרך הנוצרית, בבעיות הקשות שלה. אז בואו נראה ביחד, אצל מרן הרב קוק, מקור ח' בספר אורות ישראל ותחייתו ט"ו. אומר הרב, הרשעה הצפונה הארסית של אמינות. למה ארסית? הוא אומר, תראה, הפגנים של פעם אמרו, רוצים תומה ועובדים לתומה, עובדים לפסל. אבל הנצרות לא אומרת ככה. היא אומרת, אנחנו היהודים החדשים. אנחנו לא עובדים עבודה זרה. אנחנו מייחדי האלוה. הכל הפוך. עושים כך ומדברים כך. אז לכן זה רשעה צפונה ארסית של אמינות. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית ואת כל הנטיות הרשעיות, ולעלות עמו אל האושר של הקודש. כלומר, הם לא באים ואומרים, יש מצוות, צריך לשמור שבת, טהרת המשפחה, קדושה, כדי לזכות. לא, לא, לא צריך מצוות. בלי מצוות, אנחנו היהודים החדשים. אז אומר, הם רוצים לעלות אל הקודש עם כל החוסר ניקיון הזה, כן? נקרא לזה בעדינות, כמו שאומרים, כן? באומי הרב, הם רוצים לעלות עמו, עם כל הזוהמה של העולם, אל האושר של הקודש, שהוא מיד, ברגע שהם עושים את זה, מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסועבה. שאומי הרב, השורשים של הנצרות הזאת, אגב, זו פסקה ארוכה מאוד, אני הוצאתי ממנה שורות, כן? אז מתחילה כבר בקין. לא שעה השם אל קין ואל מנחתו. למה? מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. הוא הביא את הקורבן כשהוא רשע, לא תיקן את עצמו. ואותו הרצח שעשה קין, שרצח את הבל, שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. וקורבן זה תועבה הוא. אתה מבין? הבן אדם בידיים מלוכלכות, מביא קורבן, הוא צדיק, זה קורבן תועבה. הקיינות עשתה באדם את מעשה המפעל הקורחי בישראל. זה אומר, זה, הקיינות הזאת, זה בדיוק קורח, בעניין. הקריאה של כל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם. הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. מה זה כל העדה כולם קדושים? הוא הלך, שם לו כיסא על חוף הים, ישב להשתזף. כל יום מגיע, אוכל ארטיק, משתזף על הים. ומשה רבנו הלך לבית המדרש, הוציא תמיץ על תורה, גם על חסד עם עם ישראל, העיר את אור השם בעם ישראל. אתה משווה אותו אליו? כולם קדושים, כולם אותו דבר? ברור שכולם קדושים, אבל כולם עשו אותו דבר? כולם הכינו את עצמם אותו דבר? לעג לעבודה שאדם צריך לעבוד כדי לזכות לאור הקודש. עכשיו שימו לב, אני מתחיל כבר להסביר קצת, בעצם השטחה של כל הדרגאיות של הקודש בעולם. כולם אותו דבר? אין בניין, כולם אותו דבר. כאילו אוסף לבנים. אין בניין שהולך ונבנה מלבנים שהתחברו אלה לאלה, ועלו מקומה לקומה, ויש מדרגות עד למי שעלה עד לקומה העליונה. אין בניין, אין דרגאיות, אין פירמידה שהולכת ועולה. כולם אותו דבר, משטיחים את הבניין, כן? ובעצם בזה מפרקים את הבניין, מפרקים את העולם, מפרקים את המוסר של העולם, כן? שאומר הרב, אז הוא אומר, המעשה הזה של קורח, זה בדיוק הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש התומעה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות, כאילו הולכים אפילו לקניבלים באפריקה, ומה אומרים להם? אינכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה. יופי של דבר, אה? תדעו לכם שזה מה שעומד אחרי בית הדין של האג והוועדה של האום, כל אלה, מה הם עושים היום? מנסים לייחס לעם ישראל את הדברים הכי מכוערים. למה? כי מה שהם רוצים לקעקע זה את ההופעה היום של עם ישראל כעם מוסרי, עם קדוש, עם שרוח השם ואור השם מאיר בו, ועל ידי האור שמאיר בתוכנו אנחנו נלחמים ומנצחים ולא עוצרים ולא הולכים לאחור. הם נסים להגיד, אל תתלהבו, אתם יודעים, הם רשעים, הם עברו עבירות נוראיות, הם עשו דברים כאלה מכוערים. למה? הכל מלחמה על הנקודה הזאת. הם רוצים להגיד כל העולם אותו דבר, ואין פה מדרגות, ועם ישראל הוא לא עם קדוש, ומה שאתם רואים מול העיניים, זה לא התגלות של עם התנך, זה סתם אנשים רעים שהם רוצחים ואונסים, עושים דברים מכוערים, לא היה ולא נברא. איך אמר האור, ראש השבס, כן? השירות בתי הסוהר, אמר, תשמעו, יש להם גישה לעורכי דין, יש להם הכל, אין לי תלונה אחת. על מה הם מדברים? אין לי תלונה אחת. הם יכלו להתלונן. נגיד שהתלוננו בשקר, הם לא התלוננו בכלל. אין לי אפילו תלונה אחת. על מה אתם מספרים? כאילו יש אצלנו פגיעות כאלה, פגיעות אחרות, אנחנו מתנהגים כך, נהגים אחרת, הכל שקר אחד גדול. על מה המלחמה? על זה. שאותם נוצרים, מה הם אומרים? כל העולם, אינכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה, לא נכון. זאתי הקורחות האנושית, שהיא הקיינות החדשה, שממנה סובל האדם, שממנה, כתוצאה ממנה, נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה. מה זה? זה כמו שעושים בראש העץ, מין כזה בית על העץ, קצת רוח, העץ זז, ככה. כל הטבל בתזוזות, בטלטלות, כן? וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. עד אשר יפוח היום, אומר הרב, ויפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. פה הרב לא הסביר מה הוא מתכוון. זה נשמע, יפקוד השם, מה הכוונה? כאילו, איך אומרים, ייכנס בהם בכל אלה שחשבו שהם יחליפו את עם ישראל, שהם ייקחו את עזה, תהיה שלהם, הם ייקחו את לבנון, תהיה שלהם, הם ייקחו את ירושלים, תהיה שלהם, את הר הבית, תהיה שלהם. הם רוצים, שנקרא, אשר אמרו, נרשלנו את נאות אלוהים. זה מה שהם רוצים. עכשיו, אומר הרב, עד אשר יפוח היום, ויפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. פה בפסקת תתוו, הוא לא הסביר מה הכוונה, אבל בישחל ותחייתו כף ג' ספר אורות, חלק ישראל ותחייתו, פסקה כף ג' פרק כף ג' מקור ת' לפניכם, אומר הרב, מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבת הדמשיכה. כלומר, אנחנו דור של הכללה. חבר את הכל, כל מה שהתפתח בכל הדורות כולם בתורה, וגם במדע, וגם ברגש, וגם בשירה, ובספרות, לחבר את הכל, 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 לאיזה ראייה אחת כוללת, חברים, שזה חלק בדיוק מהתיקון הגדול של קורח, של נצרות וכל הדברים האלה. אבל כיוון שיש הכללה, וממילא גם, הקדוש ברוך הוא יצר כלים בשביל ההכללה הזאת. תוכנות, מחשבים, יכולת של אינטרנט, פשוט שיהיה לך גישה לכל המידע ותוכל להכליל. יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו. מרוב שהכל זמין, אז יש בן אדם, תראו, אנשים לפעמים עושים הסבת מקצוע איזה פעמיים שלוש במהלך חייהם. הוא התחיל מורה, הלך ללמוד עורך דין, עשה הסבה לרואה חשבון, בסוף פתח חנות פלאפל. זה תסריט קלאסי בימינו, זה לא... אין, אנשים ככה לא מוצאים את עצמם. למה? בגלל הזמינות של הכל, שזה נועד להכללה, ברגע שאתה מדבר על הכללה, יש מקום לאבד את איפה המקום שלי בסיפור הזה. כן? אומר הרב, ועמים רבים, עמים שלמים, מתבלבלים ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם. ונוע תנוע ארץ, גם פה הוא הביא את הפסוק הזה, אבל פה הוא מסביר אותו. ונוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, כן? כמו בית על העץ, וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום, והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. אומר הרב, הפקידה הזאת, היא לא אכבדה וחיליון. זה לא שהוא יהרוג אותם, זה לא זה. אז מה כן? כי עם חילוף מעמדים ותכונות, יפקוד השם הכוונה היא, כמו מפקד שאומר, אתה לכאן, אתה לכאן, אתה לכאן ואתה לכאן. כל אחד בתפקיד שלו. יפסיקו לחשוב כולם שהם יכולים להחליף את עם ישראל, וגם ביניהם לבין עצמם. יפסיקו לנסות לחטוף תפקידים וארצות ואדמות אחד מהשני. אומר הרב, כי עם חילוף מעמדים ותכונות ומתוך עומק החושך, יתעודד ישראל לאחוז באור תורתו בכל כלליותה. בכל כלליותה, לא קורח, לא קורחות, לא קרחות קרחות, אלא תורת השם תמימה, שלמה, משיבת נפש. ואז נתיבות עולם יאירו לפניו. כאן אנחנו מתחילים להבין את האור הגדול. קורח, בקטע הזה של החלקיות, לא נותן תמונה כוללת. לא נותן הסתכלות מערכתית שאומרת, רגע, רגע, רגע. הוא ומשה רבנו לא עשו את אותה עבודה. הוא ואהרון הכהן לא אותה יכולת. לאהרון הכהן בגדלות שלו יש יכולת לקשור את כולם. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, קרבן לתורה. אתה בנוי לזה? אתה יכול לעשות את זה? יש לך את הכישרון הזה? עשית את העבודה כדי להיות מסוגל לעשות את זה? לכם לא. הוא כן. הוא כן. יש לו, הוא כתורת. הוא עצמו כתורת. דמות מכלילה, דמות שיודעת הכל על הכל ומחברת את הכל עם הכל באהבה שאין כמוה. אתה כזה? אתה מסוגל לזה? עצם המחלוקת שאתם באים וחולקים 250 איש, כבר אתם רואים שאתם לא כאלה. כי אם הייתם כאלה, לפחות הייתם אומרים, אחד, הנה הוא הנציג. לא, אתם באים כולכם. כל ה-250, כל אחד רואה רק את עצמו. אז אתם נמצאים בתורת חלקיות שהיא עבודה זרה בסוף. כי החלקיות גורמת שאין בניין ואין מדרגות ואין תיקון, ומילא משטיחה את העולם, ויחד עם השטחת הבניין והשטחת סגולת ישראל, היא גם משטיחה את הקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן. חולקים על הקדוש ברוך הוא, כאילו למה אתה תחליט מכהן גדול? אנחנו נחליט, אז מה אם החלטת? זה בסוף עבודה זרה זה. הכל מתחיל מההסתכלות החלקית, ואנחנו צריכים לאחוז באור תורה בכל כלליותה. שזה מתגלה בעבודה, זה מתגלה בעבודת הקטורת, שהיא יודעת לראות את הניצוץ הקדוש, כמו דוד הגל עם מסכתה, הוא גילה את כל המסכת, את כל המסכת כולה, בהשקפה רחבה, גדולה, כוללת, וממילא ידע לראות, זה טוב כמובן, זה לא טוב, אבל בתוך הלא טוב הזה יש שם נקודה, בואו נשלוף את הנקודה הטובה הזאת, ואז הוא משכיל את כולם, תקשיבו מה הוא עושה, הוא משכיל, מה פירוש? הוא עוזר לאנשים להבין, להבין את הראייה הכוללת, להבין איפה הטעות שלהם, מה, למה הם הלכו לשם, מה באמת הנקודה שגרמה להם ללכת למקום האווילי הזה. ואז ממילא גם הם מבינים וגם הם נאותים לעזוב את רישתם, או לכל הפחות רישתם נחלשת, כי הם מבינים שהוא באמת צודק, הוא עלה על הנקודה. כל זה על ידי גל עם מסכת, על ידי ראייה כוללת של דוד המלך, שימו לב, מדובר פה במלכים. מלך, מנהיגות ציבורית, מלכותית, בעלת ראייה כוללת של כתורת, שיודעת לקשור את הכל ולראות את הטוב המסתתר בכל דבר, יחד עם ראיית הבניין הכולל של המדרגות והקומות. הראייה הזו, ורק הראייה הזו, תביא לנו בעזרת השם גם את היכולת להביא גאולה. חזקו ואמצו.